קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום, שלום. בשיעורנו זה אנחנו מתכוונים לעסוק בימי שלמה, וניגע בסוגיה אחת מתוך ימי שלמה, והיא בניין בית השם ובית המלך כיחידה אחת. נזכיר שימי שלמה הם ימים שמבחינת הצפי הם ימים נפלאים. לראשונה ישנו מלך בן מלך שמולך. לראשונה יש תוכנית לבנות את בית המקדש הקבוע. ישנה מציאות כללית של שלום, של סגסוג כלכלי, של גבולות רחבים ביותר של הממלכה. ועם כל הפתיחה המבטיחה הזאת, בסופו של דבר, סוף ימי שלמה הם ימים קשים מאוד. הם ימים שבהם הנביא מבשר לו על פילוג הממלכה. הם ימים שקמים לשלמה שלושה שטנים, ונשאלת השאלה איך הדבר הזה מתרחש. אנחנו נרצה לעיין בסוגיית בית השם ובית המלך, מפני שאנחנו רואים במפתח להבנת מה שגרם בסופו של דבר לפער העצום בנקודת ההתחלה מבטיחה כל כך לבין הסוף הכל כך קשה. בכלל ימי שלמה אין לנו תאריכים מפורטים, אבל דווקא בהקשר של בניית בית השם ובית המלך הכתוב מפרט את הדברים. שלמה מתחיל לבנות את בית השם בשנה הרביעית למלכותו, והוא בונה תחילה את בית השם שבע שנים, ואחר כך הוא בונה את בית המלך במשך 13 שנה. ובאמת נחלקו הראשונים בשאלה למה פער הזה של השנים, מדוע בית השם נבנה במשך שבע שנים ובית המלך במשך 13 שנים. יש הסוברים ששלמה הזדרז בבניין בית השם, ולכן זה לקח לו רק שבע שנים. ויש הסוברים ששלמה השקיע מאוד בבניין בית המלך. נראה לעניות דעתנו שהפסוקים מובילים יותר אל האפשרות השנייה, ששלמה השקיע יותר בבנייני בית המלך. בואו נזכיר שבנייני בית המלך זאת קריה ממשלתית גדולה, אגב שמיקומה על פי פסוקים רבים, שלא נאריך כרגע בראיות, אבל על פי פסוקים רבים מיקומו של בית המלך הוא מעל עיר דוד ולמרגלות בית השם. מעל העיר לרגלי המקדש. כיום האזור המשוער של בית המלך הוא האזור שכולל בתוכו את אזור מה שקרוי חפירות האופל, חפירות הכותל הדרומי, וכן את כל דרומו של הר הבית, האזור כיום של מסגד אל-אקצא, וכן של אורוות שלמה בדרום הר הבית ההרודיאני. זהו שטח גדול מאוד. מה הבניינים שהיו באזור בית המלך? אנחנו יודעים על סדרה של בניינים. יש לנו את בית יער הלבנון, יש לנו את ביתו של שלמה, יש לנו את ביתה של בת פרעה, מסדרה של בתים שהם חלק מן הקריה הממשלתית. כדי לסבר את האוזן, נבין שהמבנים הללו גדולים ומפוארים. יש בהם גם את אולם הכיסא ואולם המשפט, ואם ניקח לדוגמה רק את בית יער הלבנון כמבנה אחד, המבנה הזה של בית יער הלבנון גדול כמעט פי שניים מאשר המקדש. כי מבנה בית יער הלבנון אורכו 100 אמה על 50 אמה, ואילו בית השם הוא 60 אמה על 20 אמה, ועוד אולם 10 אמות. כלומר, בניין הרבה יותר גדול ומפואר. שנית, ככל נראה הבניינים הללו צמודים ממש לבית השם, קרובים מאוד לבית השם. זה מעניין שבחפירות הארכיאולוגיות שנעשו באזור של חפירות הכותל הדרומי, נמצאו בצד הדרומי-מזרחי של החפירה, בסמוך לכביש האופל, נמצאו בניין של מחסנים, ובו קנקני הגירה גדולים, על אחד מהם הייתה כתובת בכתב עברי קדום לשר האו, א' ו' ואז שבור, שאפשר לשער או לשרזר שר האופים או שר האורבות או שר האוצר. בנוסף נמצא בית שער מן המאה התשיעית לפני ספירת הנוצרים, כתוב על המלך יותם שהוא בנה לרוב באופל. זאת אומרת, הבנייה באופל אולי אליו את תקופתו מיוחס השער, השער הזה שמוביל אל האופל. יש עוד דבר מאוד מרתק. בזמנו, אחרי מלחמת ששת הימים, נעשה ניסיון על ידי אוסטרלי לשרוף את מסגד אל-אקצה. בעקבות הניסיון הזה התברר שבמרתפים של מסגד אל-אקצה, מקום שנקרא אל-אקצה אל-קדימה, אל-אקצה הקדומה, נמצאו קורות עץ שלמות שכוללות בתוכן ארזים, ברושים ואלונים. עשו את בדיקת הגיל של העצים הללו, והתברר הדבר המרתק, שלפחות קורה אחת, אולי שתיים, הן מתוארכות לפני 2,700 שנה. במילים אחרות ייתכן שלפנינו קורות עץ שנבנו, ששימשו את בית המלך או את בית השם בסוף ימי הבית הראשון, ועצם השתמרותן בשלמות היא נס גדול, וכך מורה הבדיקה המדעית. כאמור, טענתנו היא שבית המלך נבנה יותר שנים מבית השם, אחרי בניין בית השם, מפני שהיו בו בניינים יותר גדולים ויותר בניינים, ועל כן הבנייה לקחה יותר זמן. יותר מכך, ברצוננו לטעון טענה נוספת. על פי סדר הפרקים במלכים א', אנחנו רוצים להציע כי חנוכת בית המלך הייתה חנוכת בית השם הייתה אחרי בניין בית המלך. שלמה התייחס לבניין בית המלך ובית השם כיחידה אחת הנדסית בבנייה, כיחידה אחת רוחנית, כמכלול ממלכתי של בנייה מצפון לעיר, הכולל שני מרכיבים, את בית המלך ומעליו צפון היותר את בית השם. וההקבלות בין המניינים הן הקבלות גדולות וחזקות. לכן שני הבתים מוזכרים כמכלול אחד, שבעצם זמן בנייתו היה 20 שנה, שני הבתים יחדיו. הדמיון גם בדרך התיאור, גם בסגנון הבנייה, וגם בחומרים ובתוכניות הוא דמיון גדול. לכאורה, המשמעות של המיקום היא לכאורה, יש בה משהו אידיאלי. יש בה סיכוי גדול מאוד. מהו הסיכוי? מלך שנמצא ממש למרגלות בית השם וצמוד אליו, שומע כל יום את החצוצרות של הכהנים, את שירת הלוויים, רואה את עולי הרגלים, והמלך זוכר שהוא זוכה לחסות בצל מלך מלכי המלכים. ולכן בניין הארמון שלו למרגלות בית השם מאפשר למלך לדעת לכוון את כל מעשיו מכוח בית השם שמעלה. כשהסמכויות שלו, השלטון שלו, כל פועלו הוא בצילו של בית השם ולמרגלותיו, לא רק במובן הטופוגרפי והטכני, אלא גם במובן המהותי. זהו הסיכוי הגדול של הבניין למרגלות בית השם. מעין מה שאומר הכתוב בדברי הימים א', בפרק כ"ט, פסוק כ"ג, וישב שלמה על כיסא אדוני למלך תחת דוד אביו, ועשיו בכל מעשהו. פסוק שנאמר לשבחו של שלמה, ששלמה יושב כביכול על כיסאו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד מאוד נועז לומר, אבל שכביכול הפסוק רומז שכל מלכות ישראל היא בעצם כיסא מלכות השם בעולם. איך מלכות השם שהיא גדולה ונשגבה וקדושה ונבדלת מאיתנו מתגלה, מתיישמת בתוך העולם? על ידי מלכות בשר ודם. מלך בשר ודם הוא זה שבעצם יש ביכולתו להביא לידי ביטוי את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ועל כן הוא נבחר לתפקיד הזה. זה מצד אחד. מצד שני ישנו סיכון גדול. מה הסיכון הגדול? הסיכון הגדול הוא שכשבני ישראל מבקשים משמואל מלך, אומר הקדוש ברוך הוא להיענות לבקשתיו, מה הוא אומר לשמואל? כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. האם בעצם בקשת המלכות יש פה צד של אפשרות של מעיסה במלכות של הקדוש ברוך הוא? זאת האפשרות המסתמנת כאן. איך לגשר בין שתי האפשרויות האלה? האם מלכות בשר ודם היא לשבת על כיסא השם למלך, או שמלכות בשר ודם חס ושלום היא מעיסה ממלכות השם? לשם כך נעיין רגע בפרשת המלך. פרשת המלך בספר דברים ופרשת שופטים מתארת את הציווי על מינוי המלך בצורה לא בהירה. ואי הבהירות הזאת מביאה גם תנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים, להיות חלוקים בשאלה האם מלכות בשר ודם היא לכתחילה או לא. מה התורה מספרת לגבי המלך? שעשו להרבות לו נשים וסוסים וכסף וזהב, והוא צריך לכתוב ספר תורה. ופסוק הסיכום של הפרשה כולה הוא לבלתי רום לבבו מאחר, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בנה בקרב ישראל. מלך בשר ודם, הפתרון לסתירה הזאת שהצגנו קודם, זאת מידת הענווה. הרי בואו נזכור שסמכויותיו של המלך הן גדולות ביותר. מלך יכול לקחת אנשים לעבדים, למלחמה, להחרים שדות. הרמב"ם כותב, כמובן כל זה בתנאי שהכל נעשה למען הצדק ובמידת הצדק. אבל יש לו את הסמכויות הללו. יש ביכולתו בעצם באמת לשלוט על ציבור רב מאוד. והתנאי הוא כמובן שיפעל על פי הצדק. לכן, מלכות בשר ודם, המדד על מנת שהיא תהיה מלכות ראייה ומידת הענווה. ועל כן, אין התורה מפרטת כאן בפרשת שופטים מה ייעודו של מלך ותפקידו, אלא מה הם תנאים לאפשרות שהוא יהיה מלך. לא להרבות נשים, מפני שריבוי נשים מביא בסופו של דבר לגאווה במובן החברתי. לא להרבות סוסים, מפני שריבוי הסוסים מביא את המלך לתחושה של שלטון, לתחושה של עוצמה צבאית. והנבא בהקשר הזה לא להרבות סוסים. וכסף וזהב מביא את המלך לתחושה של גבהות בתחום הכלכלי, שהוא יכול לשלוט על כולם בכסף. ולכן התורה אוסרת להרבות נשים, להרבות סוסים ולהרבות כסף וזהב. והיא מצווה את המלך מצווה נוספת, שבנוסף למה שכל אחד מישראל עושה, מלך צריך לכתוב ספר תורה נוסף, ושספר התורה יהיה צמוד למלך. בלשון הזהב של הרמב"ם, כל מקום שהולך המלך, ספר תורה עמו. מלך הולך לטייל בשבת עם הילדים, ספר תורה עמו. מלך הולך למלחמה או למשפט, בוודאי ספר תורה עמו. מה המשמעות של ספר תורה עמו? המשמעות היא זאת. המשמעות היא שמלך יודע שהוא רק משרת, שהוא יודע שיש מלך עליון מעליו. ועל כן, במובן הזה, כפי שהצגנו קודם את האפשרות שבניין בית המלך מעל העיר ולמרגלות בית השם, יש בו אפשרות, פוטנציאל, שיקרב את המלך למלך מלכי המלכים, ושהמלך יזכור את היותו משרת, הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי, וזאת המשימה שלכאורה ספר דברים מטילה על המלך, על מנת שיוכל למלא את יהודו כיום. מדוע הקדמנו את פרשת המלך לעיון במשמעות של בניין בית המלך אצל שלמה מעל העיר ומתחת למקום בית השם? אנחנו רוצים לטעון כי תפיסתו של שלמה את המלכות ואת הבניינים שהוא בונה הייתה תפיסה שהדברים הם קבועים, הם נצחיים, שבמידה מסוימת עכשיו בבניין בית השם עם ישראל מגיע לנקודת השיא, למעין הגשמה של מה שהנביא ישעיהו מדבר לעתיד לבוא על חזון אחרית הימים, שנכון יהיה בית השם בראש הערים ונערו אליו כל הגויים וכל אומות העולם יגיעו אל המקדש לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, למעין מעמד הר סיני מחודש, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנחנו רוצים להביא כראיה את הנבואה שנאמרת במלכים א' בפרק ת', שבה השם נראה שנית לשלמה ואומר לו שהוא שמע את תפילת שלמה ואת תחינתו, אבל הוא אומר לו כך, אני קורא במלכים א' פרק ת', פסוקים ד' ואילך, זה אתה. אם תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות כראש ציוויתיך חוקה ומשפטה תשמור, והקים אותי את כיסא ממלכתך לישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא יקרד לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובו נתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותי חוקותי שעדתי לפניכם, ולכתם ועבדתם אלוהים אחרים השתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם, ואת הבית אשר קדשתי שמי אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו יישום מלשון שממה ושרה. ואמרו, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? אמרו, על אשר עזבו את אדוני אלוהים אשר הוציא את אבותם ממצרים, ויחזיקו אלוהים אחרים וישתחוו להם, וידעו על כן הביא אדוני עליהם את כל הרעה הזאת. שואלת השאלה, מדוע ההתגלות הזאת מתוארת בלשון כל כך חדה מיד אחרי חנוכת הבית? האם זו ההתייחסות האלוקית מיד אחרי חנוכת בית המקדש הראשון? סוף סוף שכינה מגיעה למקום קבוע, סוף סוף נגמר השלב הזמני של המשכן, סוף סוף יש בית קבוע, קבוע בחומריו, קבוע במקומו, קבוע בנצחיותו. למה שתהיה התגלות כל כך קשה? טענתנו היא שההתגלות בסגנון הזה, בהקשר הזה ובמיקום הזה, באה לשלול את התפיסה של שלמה. ותפיסת שלמה הייתה מצד אחד שהבית הזה קבוע, לא ישתנה, לא יחרב, ונקודה שנייה זה שהבית הזה מיועד לכל העולם כולו. לא במקרה שלמה חונך את הבית הזה בחודש תשרי, כפי שהצענו קודם, לפי עניות דעתנו, בתום 20 שנות בניין של בית השם ובית המלך. מדוע לא בחודש ניסן? מפני ששלמה רוצה לכלול בזה גם את כל הנוכרים, ועל כן בתפילתו שלמה אומר, וגם אל הנוכרי שיבוא מארץ רחוקה, הוא גם מתפלל אל השם. מניין התחושה של הקביעות הזאת? אנחנו מוצאים בתפילת שלמה שגם במציאות שעם ישראל יוצא למלחמה ויש לו תבוסה למלחמה הזאת והאויבים שובים שבויים, עדיין אפשר להמשיך להתפלל אל המקדש שנמצא במקום אשר יבחר השם בירושלים. כלומר, שלמה לא מעלה בדעתו אפשרות של חורבן הבית. יש לה פה איזושהי תפיסה שכביכול גם במציאות של גלות, של שבי ושל תבוסה בגלות אצל האויבים, עם ישראל ממשיך להתפלל אל הבית. זאת אומרת, הבית הזה הוא נצחי. הבית הזה ממשיך להתקיים לאורך הזמן. והוא לא מוגבל בזמן. ייתכן, אין לנו שום אפשרות לומר ככה, בוודאות, אבל כידוע, שלמה מצטווה לבנות בנוסף לקרובים הרגילים שנמצאים על גבי הכפורת, שני קרובים חדשים בקודש הקודשים. שמעבר לתיאור הספציפי שלהם, אחד ההבדלים המהותיים בינם לבין הקרובים הקודמים, זה שהם אינם כלי, אלא הם חלק אינטגרלי מן המבנה. זאת אומרת שבמבנה של המקדש, יש עכשיו בקודש הקודשים, מקיר לקיר, במחצית הגובה של קודש הקודשים, ישנם קרובים מצד אחד לצד שני, והקרובים הללו הם חלק מן המבנה. האם ייתכן כי הקרובים הללו ששלמה מצטווה לבנות אותם, נתנו לשלמה איזושהי תחושה של קביעות, ששכינה כביכול לא יכולה להסתלק? הרי הקרובים האחרים לא במקרה יש להם צורה של ציפורים עם כנפיים שהם יכולים לעוף בעת הצורך. פירושו של דבר שהמקום הזה, הקרובים שמייצגים את נוכחות השכינה, אם עם ישראל אינו ראוי, הם מסתלקים, הם עוזבים את הבית, כשם שבפועל מתואר הדבר הזה בפרוטרוט בנבואת יחזקאל בפרקים ט' עד י' א', ששכינה מסתלקת מן המקדש והקרובים כביכול עפים. אותם קרובים שהם חלק מן המבנה, ייתכן שהם מתפרשים כקביעות השכינה במקומה. ואם קביעות השכינה במקומה, אז אין כבר תלות. זה לא דבר שהוא תלוי במעשים. יש פה סוג של תעודת ביטוח, סוג של ביטחון גמור בעצם נצחיותו של המקדש, בלא קשר למעשים. אנחנו רוצים לטעון יותר. ישנו מדרש מופלא שמופיע בויקרא רבה בפרק י"ב ה', שאומר כך: אמר רבי יהודה, כל אותן שבע שנים שבנה שלמה בית המקדש, לא שתה בהם יין כיוון שבנאו, ונשא ביתיה בת פרעה, אותו הלילה שתה יין. והיו שם שתי בלוזמאות, שתי מחולות, אחת שמחה לבניין בית השם ואחת שמחה לבת פרעה. אמר הקדוש ברוך הוא, של מי יקבל? של אלו או של אלו? באותה שעה עלה על דעתו להחריב את ירושלים, עוד הכתיב, כי על אפי ועל חמתי הייתה לעיר הזאת, מן הים אשר בנו אותה ועד היום הזה. המדרש מתאר לכאורה דבר מדהים, שאותו לילה של חנוכת בית השם, שלמה בחר בו כליל החופה עם ביתו של פרעה. מה בעצם הרעיון? אם אנחנו רוצים לדון את שלמה לכל זכות, ניתן להציע כך וכך עד אחד התני, שכל הנישואים הללו עם הנשים הנוכריות כולן, נועדו להביא אותם תחת כנפי השכינה. שלמה המלך, על פי מה שדיברנו, שרואה לנגד עיניו מציאות שלמה, מציאות של קביעות בהשראת השכינה, מציאות שכל העולם כולו מגיע לבית השם כדי לעבוד את השם, מזרז את התאריך הזה על ידי נישואים עם נשים נוכריות, כשהמגמה שכולם יקבלו את עול מלכות שמיים ובעצם יתגיירו ויהפכו להיות נציגות נאמנות לקבלת עול מלכות שמיים, וכך כל העולם כולו יבוא לעבוד את השם. זאת ההנחה. עכשיו, שלמה מתחתן בראש עם בת פרעה. נזכיר שבאותם ימים מצרים היא המעצמה העולמית, והמחקר מוכיח שאין דבר כזה מצוי שמתחתנים עם ביתו של מלך מצרים. אין דבר, זה דבר חריג ביותר שרק שלמה זוכה לזה, להתחתן עם הבת של פרעה. הנישואים עם בת פרעה מבחינתו זה אידיאלי שיהיו בלילה שחונכים את בית השם. מפני שזאת הגדולה הכי גדולה, שבלילה של חנוכת בית השם, הבת של המלך, שהוא המעצמה הגדולה ביותר בעולם, מכירה במלכות של הקדוש ברוך הוא. ועל כן אפשר לצרף את שני האירועים האלה ביום אחד. במציאות יש שתי מחולות, שני מעגלי ריקודים, ועם ישראל איננו יודע להיכן ללכת, מפני שמבחינת עם ישראל המציאות הזאת מטשטשת. אין הוא יכול לדעת האם לעבוד את השם באופן כזה, באופן אחר. ולכן שתי המחולות הללו בבת אחת, במקום אחד, הן מטשטשות. האם לעבוד בבית השם? האם לשמוח על החתונה בבת פרעו? ישנו מדרש נוסף, שנזכיר אותו בקצרה, שמתאר ששלמה בונה ארון חדש, נוסף על הארון של דוד, נוסף על הארון של משה, של בצלאל. ואת הארון הזה הוא בונה אותו ברוחב של 10 אמות. והרי הפתח בקודש הקדושים הוא 10 אמות, וכביכול שלמה לא שם לב לתופעה הזאת, ואז הוא לא מצליח להכניס את הארון. ואז הוא מבקש את חסדי דוד אביו, שרק בזכותו ובנוכחותו כביכול, הקדוש ברוך הוא מאפשר לפתוח את הפתח כדי שהארון ייכנס. נדמה לי שחז"ל רוצים לרמוז כאן על אותו הכיוון, ששלמה, וכך אומר כאן המדרש באופן מפורש, שהשערים שואלים אותו, מי הוא זה מלך הכבוד? השערים ביקשו לרוץ את ראשו של שלמה, כי הייתה מחשבה שייתכן ששלמה הוא מלך הכבוד. ובסופו של דבר, כשהתשובה מתקבלת שהשם הוא מלך הכבוד, אז הניחו לו. ואז הייתה האפשרות הזאת. המציאות הזאת של הגבהות, שהיא פועל יוצא מצד אחד של בניין, סדרה של בניינים שצמודים צמודים אל בית השם, ומצד שני שהם גדולים מבית השם, שהם יותר מפוארים, בקרבת מקום כל כך גדולה, היא מאוד לא פשוטה. ולפי התיאור של חז"ל, בניין של ארון, שהוא עצמו מייצג את השריית השכינה, ארון נוסף, ארון חדש, ארון שלא היה כמותו עד אז, ושהוא נבנה במידות שבהגדרה אינן יכולות להיכנס, לא רק הארון עצמו, אלא כמובן ארון עם הנושאים שלו, בוודאי אינם יכולים להיכנס, הרי הרוחב של הארון 10 אמות, והפתח הוא 10 אמות, הארון איננו יכול להיכנס למקום ההוא. והכתוב רוצה לרמוז ששלמה בעצם תופס כאן מקום שאינו לו. והגמרא בסנהדרין אומרת את הדברים באופן מפורש, ששלמה אמר, אני הרבה ולא אסור, הרבה ושר. כגודל הסיכוי הגדול של בניין בית המלך למרגלות בית השם, כך הסיכון הגדול. והסיכון הזה מתחדד בעקבות מצד אחד הגודל של הבניינים, ומצד שני ההצמדה המאוד מאוד גדולה של הבניינים אל בית השם. לימים, בסוף ימי בית ראשון, אנחנו נמצא את הנביא יחזקאל בפרק מ"ג, במסגרת פרקי המקדש והגאולה שלו, ניבא את הנבואה הבאה. אני קורא ביחזקאל מ"ג פסוק ז', ויאמר אליי, בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשכון שם, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשיהם ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם, בתיתם סיפם את סיפי ומזוזתם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, וטימאו את שם קודשי בתוארתם אשר עשו ואכלתם באפי, עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם. נביא יחזקאל בסוף בית ראשון מתאר שיש להרחיק לחלוטין את בית המלך מבית השם. ואחרי מפרקי יחזקאל עצמם, אחוזת הנשיא, באותם פרקים המלך נקרא נשיא, אחוזת הנשיא מרוחקת 10 קילומטרים מבית השם. כי כאן הוא מתאר סיפם את סיפים, מזוזתם את מזוזתי, שכנים המלך וכביכול מקום המלכות של הקדוש ברוך הוא, הם שכנים, הם קרובים, הכיר ביני וביניהם. סיפם את סיפי, עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם. אותה השראת שכינה לעולמית שיחזקאל מדבר עליה, התנאי שלה הוא הריחוק של בית השם, של בית המלך מבית השם. והדגם הזה שבסופו של דבר רבים ממלכי יהודה היו אמורים להתמודד איתו במרוצת ימי הבית הראשון, הביא בסופו של דבר לחורבנו של הבית. שלום, שלום.